טוב, איתן,
שלום ירון.
מה העניינים?
קשה, תשמע, זמן,
וואלה,
זמן
שום דבר
משבר.
קשה.
כן,
מה
בדיוק
שלומך?
אמרנו שלא הקלטנו הרבה זמן, ואנחנו נקראים לדגל פה, הדברים זזים מהר.
כן, לחשוב שרק לפני 10 ימים הלכתי ביום הבחירות לחדר כושר, אנשים הזיעו שם אחד על השני בצורה חופשית,
אתה
אף
אומר,
אחד
אי אפשר
לא
לדמיין
חשד.
עכשיו מצב שמזיעים אחד על השני כבר.
הרחובות ריקים, הקניונים ריקים. ישבתי אתמול עם חברים, אחד בתחום התיירות פיטר שני שליש מהעובדים שלו.
הלאה.
הוציא לחל"ת, השני בתחום הקמעונאי,
הלו.
יצאו כל היום במכתבים עם ההנהלות של הקניונים על המצב הקשה. וכל זה בשבוע, ואין בתי ספר, ואין אוניברסיטאות.
לא יאמן. מי
לא
חלם על
אוטוטו
זה
הסגר.
לפני 3 ימים?
כן.
דברים נעים מאוד מאוד מהר. אני חושב שזה, הרגשנו צורך להיפגש כאן בפורום הזה.
כן, לחדש ימינו כקדם בפודקאסט שלנו.
כן, לעזור אחד לשני, ואולי גם מהמאזינים והמאזינות, לעשות קצת סדר, בסדר במורכבות, נכון?
כן.
לשם זה הקמנו את הווקה שמוקה.
אז נעשה את זה, אני ירון בלומנטל.
אני איתן רייך, אנחנו בפודקאסט ווקה שמוקה, שעושה לכם סדר במורכבות, פרק מיוחד, חירומי לשעת קורונה.
אז קודם כל נשום עמוק, סתם, אנחנו לא מאלה
כן,
שנותנים
כן.
עצות. אני חושב שאני רואה יותר
קודם כל בוא
מדי
נירגע.
אנשים, יותר מדי אנשים שנותנים עצות, גם בתחום שלנו, כל מיני, סליחה, יסלחו לי הקולגות שלי, ששואלים אותם המון שאלות ומעלים סרטונים עם תשובות, וגם מומחים כאלה ואחרים
ירון, מה
שמגיעים
לעשות?
לטלוויזיה. כן, ספר לי, הצל אותי. אני חושב שזה זה, זה בדיוק היופי, בגללו, אתה יודע, היופי בצורה אולי קצת אקדמית, שבגללו עשיתי
מקברית.
את הפודקאסט הזה, כי אנחנו בכאוס, ואין הרבה מצבים של כאוס, זה אנחנו יודעים.
לא קורה כל יום. בשבילנו,
פעם בעשור.
פעם בעשור.
נדמה לי שאתה ואני פעם אחרונה שדיברנו על כאוס, זה היה ספציפית, כשטבע קרסה ועשינו משהו עם טבע, ואז דיברנו איתם על כאוס. אני חושב שפעם
נכון.
האחרונה שחשבנו שהיה כאוס במונחים שלנו, אנחנו אומרים, זה היה ב-2008 במשבר הכלכלי. ואנחנו בכאוס, השבוע האחרון זה דוגמה נהדרת לכאוס, אני חושב ששווה קצת שנסה להסביר רגע מה המשמעות של להיות בכאוס, ולא יודע, נחשוב ביחד.
קודם כל, אני רוצה להיות אמפתי לכולנו, אנחנו מרגישים, זה מרגיש זוועה להיות בכאוס. מאוד מבלבל. מאוד מבלבל, לא יודעים מה לעשות.
זה יותר
איך לפעול.
מלהודית, אתה יודע, זה, אני מדבר עם אשתי הרבה, אומרים ככה, יש איזה, תמיד איזה רופא שמצדד ואומר, הצעדים האלה הם הצעדים הנכונים, ואם לא נעשה אותם, אז העולם, הרפואה תקרוס בעולם, ויש את אלה שאומרים, השתגעתם, זה בסך הכל משבר קטן וזה ייגמר. ואני חושב שכשאנחנו מדברים על
מי
כאוס,
צודק?
שניהם צודקים, ושניהם טועים בעת ובעונה אחת. כל מי שמביא דעה, במידה מסוימת הוא גם צודק וגם טועה, כי זה המשמעות של כאוס. שום
כן.
יכולת, שום אוריינטציה, שום היגיון, שום דרך להגדיר את המציאות ולהגיד, אני, יש לי אחיזה.
אני רוצה להזכיר לך את הפרק שלנו על מטריצה של סטייסי, שקצת עשינו הבחנה בין כל המיני מצבים, להסביר גם מה ההבדל בין מורכבות לכאוס. מי שרוצה לשמוע את הפרק הזה הוא ברשימת פודקאסטים, אבל כאוס בעצם המקום האנרכי שהחוקים מתפרקים, המצב מתפרק מכל הדברים שהכרנו. ולמעשה אי הוודאות מגיעה לרמה כזו, וגם ההסכמה מתפרקת, אין הסכמה על מה לעשות. רופא כזה יגיד אחד, דבר אחד, רופא כזה יגיד דבר אחר, ויועץ כזה יגיד דבר אחד, ויועץ כזה יגיד דבר אחר. אנחנו באמת מגיעים למצב שבו אין לנו best cases, אין לנו שום תפריט פעולה.
אני חושב שגם יותר מזה, כי אם תשאל נניח את מערכת הבריאות, מבחינתם יש ודאות מעולה. כאילו, זה נורא ברור מה צריך לעשות. אני רואה יותר ויותר את ה-flattering, והעקומה.
כן, הם רוצים,
להשטיח
זה
את
המטרה
העקומה.
שלהם, לשטח את העקומה.
נכון, ובמידה מסוימת כנראה שעושים את הדבר הנכון.
אין להם ברירה, אין להם מיטות
פיזית,
הם
כן,
חייבים לשטח את
אבל יש
העקומה.
איזה מחירים, ופה יושב בדיוק הסיפור. זאת אומרת, זה שאתה
נכון.
עושה פעולה כזאת, אתה מכניס סחרור כרגע בשוק העסקי, בכלכלה, אתה הורס סגמנטים כמו תיירות, כמו קמעונאות, כמו
אני חושב
תרבות.
שהכי חשוב זה לחזור לחבר שלך, זה אנשים כמונו, לא יודעים מה לעשות עם העסק, לא יודעים מה לעשות עם הארגון, החברות שאנחנו עובדים איתן.
כן.
הן מתקשרות ואומרות, ירון, מה לעשות?
זהו, שלא. אני לא חושב שמישהו שואל את השאלה מה לעשות, אני חושב שאנשים מבינים שאין, אין יותר מדי תשובות. במידה מסוימת אתה מרגיש את הכאוס הזה בדיוק בתגובות של ארגונים שמגיבים. זאת אומרת, זה מצחיק, ישבנו לפני שבוע ויומיים אצל לקוח, שאנחנו באמצע תהליך, זה מפעל, אולי המפעל הכי גדול, הכי מורכב, הכי זה בארץ. היינו אמורים בעצם בתחילת שבוע הבא לעשות שם איזשהו מופע מאוד מורכב, והודיעו לנו לפני 10 ימים שאנחנו כנראה לא נוכל לעשות את זה מחוץ למפעל כמו שחשבנו, אבל נעשה את זה בתוך המפעל. ויום אחרי זה הודיעו לנו, לא רגע, אי אפשר לעשות את זה בפורמט כל כך גדול של אנשים, אז כנראה שזה יהיה בפורמט יותר קטן של אנשים, פורמט יותר מצומצם של אנשים. ויום אחרי זה אמרו לנו, רגע, שנייה, אנחנו בכלל לא בטוחים שאנחנו רוצים שאנשים יבואו מחוץ למשמרות הייצור שלהם, אז נעשה את זה לפי הלוחות זמן שלהם. ויום אחרי זה הודיעו לנו שבעצם אנחנו לא יכולים לכנס אנשים מזה, אלא רק בגודל של 10 אנשים ישיבה. אתה רואה איך הדבר הזה, מה שנקרא, מסלים בצורה אקספוננציאלית, ואני חושב שאני מבין את זה כביטוי של הכאוס. אני לא חושב שמישהו באמת יודע מה הוא עושה. זה פשוט סוג של, איך אמרנו פעם, אם אתה כאוס זה כמו ורטיגו, תמשוך את הסטיק, תראה מה קורה.
תעשה משהו.
כן. אז you play it safe, אבל אין בזה, זאת אומרת, אף אחד לא מבין את המחירים, את המשמעות של זה, תיאורטית אפשר לעצור הכל.
אני חושב שאז מגיע המקום שלנו, הזווית שאנחנו יכולים להציג כאן בפודקאסט על מורכבות, זה שבעצם המקום שאליו הכאוס מגיע הוא מצב מורכב. הכאוס לא נשאר כאוס.
אתה אומר שבעצם הכאוס בסוף חייב להיעלם ומשהו אחר יופיע.
ודי מהר, כאוס הוא לא מצב סוסטיינבילי, כאוס הוא לא מצב עם קיימות לאורך זמן, ולכן עושים משהו כדי לנסות לסדר אותו.
או שהזמן יעשה את שלו.
כן, נכון, הזמן מן הסתם היה. אבל אני חושב שכל הפעולות שננקטות מכל הכיוונים מנסות לייצר איזושהי מערכת מורכבת עם חוקיות מסוימת, עם איזשהו פאטרן, עם איזשהו תבנית שאפשר להבין אותה. ואני חושב שזה בסדר גמור לכל הארגונים להבין שהם צריכים לעשות משהו, והם צריכים להתחיל לזהות תבניות והתארגנויות. אנחנו למשל מדברים הרבה על תרחישים כאיזושהי אפשרות לזהות תבניות, נכון? לאן הדברים הולכים, זה משהו שקצת התחלנו לחשוב.
אני חושב שלפני שננסה ככה להיכנס באמת לתרחישים, שצריך רגע להבין, אתה יודע, לפעמים הדברים, זה משבר גדול, הוא לא ברמת ארגון, זאת אומרת, גם אם ארגון עושה דברים ומזהה דפוסים, הרי בסוף יש השפעות מאוד גדולות של כללים שהמדינה עכשיו משיטה, ואני חושב שבסוף, כשאנחנו נדבר רגע על הכאוס, אז ההבנה שהמערכת בסוף מוצאת איזשהו איזון חדש, או לחזור למצב הקיים, אני חושב שאי אפשר לדעת, אבל אנחנו יודעים, בכלל, מעולם של מערכות, שמערכת לא יכולה להישאר במצב כאוטי לאורך זמן. וזה בשורה, אולי, לא יודע.
כן, זה אוויר לנשימה.
כאילו, אנחנו לא יודעים באיזה צורה הדבר הזה יתארגן בסופו של דבר, והאם נקום לעולם שהוא אחר לגמרי, או סביבה עסקית שונה לחלוטין, או שנקום לעולם שדי דומה למה שאנחנו מכירים, זה אנחנו לא יודעים, אבל אני חושב שאנחנו כן יודעים שזה לא יכול להישאר ככה לאורך זמן, ובסוף המערכת תמצא את שיווי המשקל שלה.
זה נכון. וזו בשורה לדעתי. וזו בשורה שגם נותנת לנו תוכנית עבודה באיזושהי צורה. כי אפשר לנסות לזהות איזה סוגים של שיווי משקל נוצרים. ככל שמזהים אותם שברי שנייה קודם, אפשר גם לייצר מהם הזדמנויות.
פה אני חושב שאנחנו קצת נכנסים לתרחישים, ואתה יודע, אנחנו כאילו בשיחה חברית ספונטנית, אבל הרי הכנו את עצמנו מראש.
מה?
וקצת, מה שנקרא, הכנתי אותי מבעוד מועד, בת יעוזיאל. אבל ישבנו וחשבנו לא מעט, וניסינו רגע להבין באמת איזה סוג של תרחישים או איזה סוג של שבועי משקל, אם כאן זה בשפה קצת יותר מליטית וגבוהה, יכולים להיווצר, ודיברנו בכלים שאנחנו מכירים של סנריו פלנינג, של תכנון עתידים, בעצם השאלה הגדולה היא מה הוודאויות הכי גדולות שמעסיקות אותנו כרגע.
שעשויות להבנות את השיווי משקל החדש.
כן, כי מהם זה, ואני חושב שהשאלה, אי ודאות הכי גדולה שמעסיקה, נדמה לי את כולם, זה מתי זה ייגמר. האם זה משהו שכמו שאומרים, אחרי פסח, ואתה יודע, הבוקר ראיתי קצת חדשות שפויות, בלי ההיסטריות, CNN, Sky כאלה. אז גם שם, כל מיני פאנלים עולה השאלה, אם זה ייגמר תוך, לא יודע, חודש-חודשיים כזה, באזור סוף אפריל, תחילת מאי, או שזה יימשך איתנו לנצח, שלנצח זה אומר אי שם כנראה,
כן, על הקיץ. כל מיני ספקולציות על הקיץ, ספקולציות על החיסון, אז כן. אורך הזמן, אורך הנשימה שיש לנו, זה
כי זו
באמת,
אי
אני אגיד את
הוודאות
זה במילה, זה
הראשונה.
אורך הנשימה שיש לנו.
נכון, כי מפה נגזר בעצם הדבר השני, זאת אומרת, הסיפור של המשך משפיע באופן טבעי על האופן שאנחנו בו מתמודדים. עכשיו שאלנו הרבה דיונים לגבי האי הוודאות השנייה, בדיוק מה שאמרת עכשיו, האם נדע, אם יהיה לנו אורך נשימה או לא יהיה לנו אורך נשימה, זה עלה כציר אחד, האם נדע להכיל את המציאות החדשה הזאת או את השינויים, זה גם מה שדיברנו עליו, ואני חושב שבסוף התכנסנו ואמרנו, רגע, השאלה המעניינת היא, כשזה ייגמר, איך זה ייראה?
כן.
זאת תהיה ודאות השנייה, האם נקום לעולם שהוא בעצם אותו דבר מה שאנחנו מכירים היום, או שנקום לעולם שהוא חדש, סביבה אחרת, אנשים...
או כל דבר באמצע, כל אפשרות באמצע, עד כמה הדברים השתנו. אולי נכיר חלק, אולי נכיר את הרוב.
אני חושב שאתה יודע, אם מדברים על ארגון, זה נורא ברור שהיום כבר, יש לנו גם כמה לקוחות שכבר נתנו הוראה לאנשים לא לבוא למשרד החל מיום ראשון הקרוב. אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה ביום שישי ה-13, אני לא יודע אם שמת לב, פתאום שאני חושב.
אוקיי.
אז יש ארגונים שכבר אמרו לאנשים לא לבוא, ואתה יכול להגיד, אוקיי, זה מצב זמני, או שבעצם נקום למחר חדש שבו אנשים עובדים יותר מהבית, גם אם נמצאים באותה גיאוגרפיה. זאת אומרת, הניהול המבוזר מקבל משמעות אחרת, משינוי ממעלה השנייה, או שבעצם דברים חוזרים חזרה למה שהיו. אז אני חושב שזה אי הוודאות השנייה, ובעצם הצלבנו את שתי הוודאויות, וקיבלנו שלושה תרחישים, לא ארבעה, למרות ששתיים כפול שתיים יוצא ארבע, כי בסוף יש איזו זיקה בין שני הצירים, ויוצרת בעצם סוג של תרחיש אחד מורכב.
קצת חסר משמעות.
כן, עוד מעט נדבר על זה, אבל... ניסינו כן, ושוב, צריך להבין, אנחנו לא מתיימרים עכשיו להגיד מה לעשות, כי אני חושב שזה בדיוק הסיפור, אנחנו בכאוס, אנחנו בדיסאוריינטציה, שכל אמירה היא יומרנית וחסרת אחריות, אין לנו שום יכולת, ויסליחו לי הקולגות שלי, היועצים לא יותר חכמים מאף אחד.
וגם מצד שני, כל פעולה היא בסדר.
בדיוק. ואני חושב שאנחנו מנסים...
כל עצה היא לא רלוונטית, וכל פעולה היא מצוינת.
וזה המשמעות של כאוס. וזה נשמע קצת זני, אבל זה המשמעות של כאוס. ואני חושב שקצת ניתחנו ואמרנו, רגע, בוא, אתה יודע, גם בסוף, גם פה יש עסק שנותן שירותי ייעוץ, וגם אני בתור מי ש...
רשות קוראים לו.
בדיוק, וגם מי ש, אתה יודע, אני
חוגג
פה
עשור.
פתאום רואה את הביטולים ואת הדחיות ואת היומן המתרוקן ואת האמירות של, כן, כן, נעשה, אבל בוא ניתן לקורונה לעבור ואז נמשיך. אז גם אני נמצא
בדיוק
החרדה, אי-הוודאות הזאת. ואני חושב התרחיש הראשון, או השבוי משקל הראשון הזה שאנחנו מנסים להגיד פה, הוא השבוי משקל שאומר, זה יעבור. זה משבר קטן או גדול, אבל זה יעבור.
נעבור בשלום.
בדיוק. זה תפיסה שמניחה שזה יעבור מהר, במונחים יהודיים אחרי החגים, אחרי פסח, ושזה יעבור, נחזור חזרה לאיזושהי מציאות שהיא די דומה למה שאנחנו מכירים. ואני חושב שחשבנו, אמרנו, אוקיי, זה מין סנריו כזה ש... חצי אופטימי ואולי חצי אפילו נאיבי. אבל אם אנחנו מניחים שזה כרגע המצב, ודרך אגב, במרבית ארגונים שאני פגשתי, זאת הנחת היסוד, דוחים דברים לא חיוניים, לא משמעותיים, זה, והם מקווים לטוב וכולם מחכים כי מבינים שמעבר זה מה לעשות. ברור לנו שאם זה הסנריו, אז כן יש כמה עקרונות שאפשר לעבוד איתם, ויש כמה מסרים שאולי הנהלה, משאבי אנוש, הארגון צריכים, מה שנקרא, להעביר
לאמץ.
אז ככה חשבנו, ברור שבמצב כזה צריך לנסות לשמר שגרה של עשייה, זאת אומרת, אנחנו רואים ששגרה שווה יציבות, ואנחנו רוצים לשמר תחושה של יציבות את אנשים, אז כל מקום שאפשר לעשות שלא תלוי גורמים אחרים, בעולם שלנו, אם לקוח מבטא סדנה, אז יכול ביום הזה לעשות דברים אחרים, שנקרא פנימיים, ואני משמר עשייה לאנשים, אני לא יוצר את זה בטלה, אני דרך זה משמר את זה יציבות היא חשובה,
כן.
אני בטוח יכול לדחות דברים שהם לא הכרחיים לביזנס. כאילו, לאף אחד בין השאלה, אנחנו דרך אגב, כמשרד ייעוץ, חווים את זה נורא חזק, כי חושבים שאנחנו הכרחיים לביזנס, אבל לא
דוחים.
זה נכון. ודוחים אותנו, ראית? ובסוף אני חושב שמה שצריך לעשות זה, אתה יודע, כל ארגון בטח עושה את זה, אבל לבדוק מה ההשלכות של המצב בטווח הקצר על הפעילות העסקית ועל ביצועי החברה, ולהחלטות בהתאם. דרך אגב, אותן לתקשר בצורה נורא ברורה לאנשים. להסביר מה הולך לקרות.
מה הולך לקרות.
איך אנחנו מבינים את המצב, והנהלה צריכה...
אולי נכין גם להכין את שלבי המעבר, זאת אומרת, ברגע שזה קורה, איך מתניעים מחדש, אני חושב שאחד הדברים הכי קשים, לי לפחות בסיטואציה פה, זה שהמון דברים נעצרים, פתאום יש איזה מין היברנציה כזאת, איזושהי כניסה לכל הנושא הזה של בידוד גם, אתה חושב עליו, כאילו, איך יוצאים מזה אחר כך? זאת אומרת, נגיד שזה עובר מהר וזה חוזר למצב שיחסית דומה, גם איך מתניעים את הכל מחדש, איזה מין סוג של נהלי יציאה מבידוד, התעוררות מחדש.
תראה, אני חושב שזה עוד פעם.
איך זה יקרה? חוזרים ללימודים אחרי מין חודש כזה, אחרי החגים.
כן, אבל זה, הלימודים עוד לא, אני חושב שזה חלק מהקושי, זה לדבר על משהו שעוד לא קורה. כשנתחיל לראות את הסוף, צריך להכין איזה תוכנית מגירה, זה בטוח. אבל אני חושב שדווקא אנשים היום, בעיקר העובדים, עסוקים בשאלה של, רגע, אז מה אני עושה מחר? איך אני? איפה אני צריך לעשות? לבוא, לא לבוא, אני יכול לעבוד. מצפים ממני לעבוד, כמו בשיחת חברים, אז מישהו אמר לי שאצלו בזה, הוציאו חלק מהאנשים לחל"ת. או שהורידו, במקום אחר הורידו אחוזי משרה, אבל המנהלים באים, גם אם הורידו ל-80%, הם באים כי הם מרגישים איזה מחויבות. אז איך נכון לנהוג, מה נכון לעשות? אז אני חושב שחלק מהסיפור, אם אנחנו הולכים רגע לתרחיש הזה, זה באמת להעביר מסרים של גם איזושהי הרגעה ואופטימיות. זהירה, אבל אופטימיות, שאנחנו מבינים שזה קשה, אבל מקווים שזה יעבור מהר.
יש אפשרות שזה ייגמר מהר ויחזור לקדמותו.
שזה בשליטה. אני חושב שהסיפור של הנהלה צריכה להיות מאוד נוכחת, ומה שנקרא, להחזיק את זה חזק. העדכונים צריכים להיות מאוד מיידיים. כל הזמן מה קורה? מה קורה מחר? מה המשמעות של זה? מה אנחנו מצפים לך? איך אתה צריך לנו? זאת אומרת, כנראה ש-HR שאמונים על הצד הזה, צריכים יחד עם הנהלה לבנות את התקשורים האלה. ואז דרך זה, באמת כמו שאמרת, לך שהדברים אולי יתעוררו חזרה, אז זה גם יהיה אפשר לעשות את הבילדאפ של איך חוזרים לשגרה. אבל זה סנריו שאני חושב שהרבה מאוד ארגונים זה, מנסים לשמור על שליטה, אנחנו מבינים שהמצב זה. המציאות בחוץ בעשרה ימים מפתיעה אותנו, כי כמות האנשים בבידוד, פתאום עכשיו ילדים בבית, מה עושה? צריך להיערך כל הזמן, והסיפור פה זה לשמור על שליטה, תגובה מהירה, ונסות לייצר סדר עד כמה שאפשר בתוך המצב. אבל אז עולה השאלה מה קורה אם
זה ייקח קצת יותר זמן.
כן. זאת אומרת, איפה, אתה יודע, אין לנו תשובה, איפה עובר הרף של זה? כנראה שמנטלית אחרי החגים, זאת אומרת, אני לעצמי אומר, אם לקראת פסח, אני לא אראה שיש שינוי, אז אני אבין שמשהו פה צריך זה.
כן.
איפשהו בתחילת אפריל אני צריך להבין, יש לי שבועיים לראות לאן הרוחות נושבות, אם זה נרגע או לא, אם הגל עבר או לא.
ויוני, עוד נקודת זמן לפני הקיץ.
כן, אלוהים גדול עד אז. אבל אז זה מביא אותנו לסקנר, כלומר, זה נשאר פה הרבה מאוד זמן. דרך אגב, ככל שזה כאן, המציאות משתנה. לכן אמרנו שיש רק סנריו אחד, שלושה ולא ארבעה, כי בעצם הבנו שאם זה נשאר פה לאורך זמן, אם נעבור פסח שזה מחסום מנטלי, ואם אחר כך זה ייגרר לתחילת הקיץ שזה מחסום מנטלי, ואחר כך אולי לא עלינו חס וחלילה, לסוף הקיץ.
החגים החדשים.
בדיוק. אז נבין שבעצם כבר אין פה עניין של המציאות השתנתה.
כן. אני רוצה את זה.
בדיוק. וזה תרחיש אחר לגמרי. זה תרחיש אחר לגמרי. אני חושב שהמטרה היא פה היא לנהל מין מהלך כפול, שמצד אחד לעזור לאנשים להסתגל לזה שיש שינוי תמידי, כי משהו משתנה באופן שבו עובדים ובכלל באורח החיים.
כן.
ומצד שני, להמציא את עצמנו מחדש לעולם שכנראה לא יהיה העולם שאנחנו הכרנו אותו קודם. וזה תהליך לעשות במקביל. ואופן, יש פה כן איזשהו גרייס של זמן, כי אנחנו כן שמים פה איזה שם, מה שנקרא, גייטים. שוב, פסח זה גייט מנטלי. אם לא יקרה, אז אתה אומר, אוקיי, כך עכשיו.
יש בנצ'מרקים שצריך לבדוק את עצמנו. וזה דווקא רעיון יפה, לתת לעצמכם בנצ'מרקים, לבדוק את עצמכם, לעשות נקודות חשיבה, הערכות ככה בנקודות ידועות מראש, אפילו לתקשר אותם, שאנשים ידעו שזה עומד לקרות.
נכון, זה יותר איזו תחושה של תוכנית ארוכת טווח. כאילו שיש
מישהו מכיל, זה גם החלה, למרות שזה קורה לאורך זמן. אנחנו מצליחים להכיל, וזה עדיין לוקח הרבה זמן.
אני חושב שבמקביל, אם אני הייתי הארגון, הייתי עושה שני מהלכים, כי בסוף יש פה עניין של אם זה נשאר, אז כנראה דברים צריכים להשתנות, אז כן להבין רגע בכל גייט כזה, או בכל תקופה כזאת, מה השתנה בסביבת העבודה, מה זה אומר עלינו, איזה שינויים אנחנו צריכים לעשות, במונחים של שיטות העבודה שלנו, הטיפול שלנו, במונחים של הביזנס, האם עכשיו אני צריך, לא יודע, להתחיל לעבוד כשגרה עם אנשים מרחוק, האם אני מניח שאין יותר נסיעות לחול בחצי שנה הקרובה, אז איך אני מתקשר ועובד עם שותפים עסקיים בחול, אם יש לי שרשרות הספקה שתלויות בייצוא במקומות אחרים, דברים כאלה, אז צריך להיערך לכל זה. יכול להיות דרך אגב שלאורך הדבר הזה השינויים יקרו נורא מהר, ואז כארגון אנחנו צריכים להיות מוכנים, מה שנקרא, לקבל החלטות מהירות, לחטוף בבשר החי אם צריך, לעשות שינויים מאוד מהירים, לעשות התאמות מאוד מהירות. זה מין משחק שאין לנו תשובה עליו, כאילו, יכול להיות שהדברים יהיו, מה שנקרא, פשוט ימרחו לאורך זמן ושינויים איטיים, יכול להיות שנחטוף את זה במנות מאוד מרוכזות של, של שינויים שצריך...
מפתיעות גם. מפתיעות, ואז הן באמת שולחות למקום השלישי, לתרחיש הזה שבו הדברים לא נראים כמו שהם נראו עד עכשיו. אבל אם באמת לעשות חיתוכים.
אבל זה ייגמר מהר. זאת אומרת, נקום אחרי פסח לעולם חדש לגמרי. עולם שבו, למשל, אנשים, גם שמותר להם, מפחדים לטוס.
חושדים.
כן, אנשים שמה שנקרא, לא מתעדשים בציבור. לא, כי אני חושב שזה נורא חשוב להבין, אנחנו מדברים...
אבל שהטישו הזה, שכל הזמן אומרים לנו לקחת, הוא יתקע שם?
כן, לא, אני חושב שיש הרי רמת החרדה עכשיו, היא בעיניי הרבה מעבר למציאות, אני רואה את זה שוב. כל אחד חווה את זה בבית שלו, עם עצמו, עם המשפחה. בת הקטנה שלי נכנסה כבר להיסטריה מהחרדה הזאת. אז יכול להיות שנקום לעולם שבו החרדה... הקורונה תעבור, החרדה לא. יכול להיות שנקום לעולם שבו נבין שכללי המשחק השתנו, ויהיה קשה מאוד לחזור חזרה למה שהיה, ובעצם נהיה בסביבה שהיא סביבה עסקית כמעט הנגיד חדשה.
וזה צריך גם לתקשר, נכון? שאנשים לא יחשבו שהעולם החדש הוא בעצם דומה. זאת אומרת, שם תהיה הפתעה בהתנהגות לדעתי. אנשים בסך הכל יצפו לחזור למה שהיה, הוא שיהיה, אבל מה שהיה הוא לא מה שיהיה.
אז אני חושב שיש פה משהו במובן הזה, שזה הרבה מעבר. זאת אומרת, יש פה איזה משחק כפול. כי יש פה גם עניין של מהירות, כי זה יקרה מהר והשינוי יהיה דרמטי. היכול להבין מהר מה המשמעות של המציאות החדשה.
המשבר יחלוף מהר, אבל השינוי יהיה דרמטי.
בדיוק. אז להבין מה המשמעות של זה, לקבל החלטות מאוד אמיצות על שינוי, מה שקוראים, שינוי ממעלה שנייה, על האופן שבו אנחנו עובדים, לא משנה, כמעסיק, כארגון, ברמה התפעולית, ברמת יחסי העבודה. ובאותה נשימה, וזה, אני חושב, האתגר הגדול, אם מי שומע אותנו, זה אנשי משאבי אנוש, זה לבנות חוסן, או לחזק את החוסן הארגוני להתמודד עם מצב כזה. כי בניגוד לתרחיש הראשון שהוא אופטימי ואוקיי, כולנו נחזיק עכשיו חזק, אתה יודע, ניקח הרבה...
הגל יעבור. כלול והגל יעבור.
בדיוק. בתרחיש השני אמרנו, רגע, זה ייקח המון זמן, אבל השינויים, אם יהיו, יהיו איתים, זאת אומרת, יש איזה ממד מנטלי, הסתגלותי, טבעי, לאורך זמן.
שאפשר לנהל אותו.
בדיוק. ויש לו אפילו התנהלות טבעית כזאת, במידה מסוימת. התרחיש השלישי אומר, הולך להיות שינוי רדיקלי, ובזמן נורא קצר.
ומהר.
זאת אומרת, אנחנו גם צריכים לנהל את מהלך השינוי, איך עובדים, וגם את המהלך של המהר, זאת אומרת, את ההסתגלות ואת החוסן הנפשי של האנשים להתמודד עם המשבר הזה, ולא, אתה יודע, אותו קו בעקומה של הקפסיטי של בתי חולים שכל הזמן מראים לנו, אותו קו גם קיים בקפסיטי המנטלי של אנשים. שחלק מהסיפור זה היכולת שלנו לנהל את הקפסיטי, נדבר עכשיו כמנהלים וכאנשי משאבי אנוש, לנהל את הקפסיטי הרגשי של אנשים. יש נקודה שממנה הם לא יכולים להכיל יותר. שמה...
חוסן, מסוגלות, איך אתה קורא
לזה? כן, זה חוסן, רזיליאנס בעברית.
מלעז.
מלעז. אני חושב שזה סוגר איזה שלושה סנאריים, עכשיו, אתה יודע, אני לא בטוח שסגרנו את כל הפינות. אבל אתה יודע, כשאתה מסתכל על זה רגע וככה, לא נתנו להם, זאת אומרת, נתנו להם שמות קצת אולי קלישאתיים, אבל ברוח טונה, הראפר, אמרנו שהסנאריו הראשון זה, גם זה יעבור, כמו הקינלי, כמו הקולה, כמו הזה, גם זה יעבור. לשני שדיברנו, שאמרנו, רגע, זה הולך להימשך לאורך זמן, והשינויים יהיו, לא יודע, מהירים יותר או פחות, אבל יהיה באיזה לימבו. אז אנחנו מבינים שזה לא יעזוב אותנו בהקדם, אני לא יודע, לא מצאנו איזה שם קופירייטרי. והסיפור השלישי שאומר, רגע, יהיו שינויים מהירים, אבל הקורונה תיעלם, אבל המשקעים שהיא תשאיר לא יעלמו. קראנו לזה שחר של יום אחר. זה לא שחר של יום חדש, כי שחר של יום חדש יש בו איזה משהו אופטימי. משאירים את הצרות מאחורינו וזה. זה שחר של יום אחר. הוא שחר, הוא חדש, אבל הוא אחר, הוא שונה, ופה ההסתגלות היא כפולה. ואני חושב שאם ארגונים יאמצו רגע את הדבר הזה, וקצת ישחקו עם התרחישים האלה, ועם ה... יבינו רגע מה המטרה שלהם בכל תרחיש, איזה פעולות מרכזיות יכולות להביא אותם למטרה, ואיזה מסרים צריך להעביר, ואולי איזה שינויים צריך לעשות בתהליכי העבודה, אז זה בלופרינט נחמד שאפשר לבנות אותו, וכשמבינים שיש תנועה בין תרחיש לתרחיש, אז אפשר לזוז. ושוב אני אומר שרוב הארגונים היום בתרחיש הראשון, זאת ההנחה האופטימית.
מעניין גם אם יש חלקים בתוך כל ארגון שנמצאים במקומות שונים.
גם נכון.
אם אפשר לעשות גם איזושהי הבחנה פנימית, או אנחנו מנהלי משאבי אנוש, ארגונית, לחשוב איזה חלקים צריכים לעבור איזה שינוי, אולי יש דברים שיכולים לעבור ככה, יש דברים שהשתנו בלי הכר. ויש דברים שיחזרו לקדמותם.
אז אני חושב שזה, ככה אנחנו לפחות מבינים שצריך להתמודד.
מנחים את העניין.
לא, אין נצות, אין פתרונות קסם, וכל מי שחושב שיש, אני חושב שהוא טועה. אנחנו התחלנו ואמרנו, אנחנו בכאוס, בכאוס הכל נכון והכל לא נכון בעת ובעונה אחת, זה מה שמאפיין את הכאוס. הסיפור הוא לנסות להבין לאן המערכת הולכת, לאיזה אזור של התייצבות או שיווי משקל זה הולך, ולדעת מראש מה אנחנו
צריכים. נעבוד עם זה.
או מה התוכניות שלנו לכל אחד מזה, וברגע שמזהים, אמרת את זה יפה, שבריר שנייה לפני, להתחיל להפעיל את הפתרון שבנינו לתרחיש הזה, ולקוות שבאמת התרחיש פה להישאר. אין לנו שליטה איזה תרחישים יהיו, אבל יש לנו כן יכולת לזהות אותם מראש ולפעול בהתאם.
וזה ייתן לנו... זה בעצם ההצעה שלנו להתנהלות בסביבות מורכבות, פשוט לנסות לנטר אותם כל הזמן, להבין אותם, לקוות שהבנו שנייה לפני, ולהציב את הפעולה בזמן.
עכשיו, אני חייב להגיד עוד משהו אחד, לפני שאנחנו נפרדים, אני מרגיש שזה מה שנקרא פודקאסט באנרגיה נמוכה. נזכר בסיפור שלנו שעשינו, היה הרבה יותר אקשן. כאילו יש משהו מאוד, ואני יכול להבין את זה, אתה יודע, התעסקנו בכל זה, ישבנו אתה ואני לא מעט על הרעיון הזה של התרחישים, והבנו בעצם כמה ההתעסקות הזאת היא גם משפיעה עלינו, כאילו, מה זה משפיעה? אנחנו בתוך הבוס הזה בדיוק כמו כולם. ואנחנו מבינים ש... שזו לא תקופה פשוטה, ובאמת כאילו, הלך הרוח, אם נהיה רגע עדינים, לא בשמיים, ואולי גם זה משפיע עלינו, אתה יודע.
כן, צריך לגייס כוחות ממקומות שלא ציפינו.
אבל אנחנו מאוד מקווים שעזרנו במשהו, למרות שהכל קצת יותר ככה, במין מלו כזה. ואנחנו פה, אם תרצו, לשאול, להתייעץ.
אני חושב שדווקא ניסינו להרגיע, ואולי המלו הזה הוא גם סוג של נחמן שי כזה, או... אנחנו קצת מנסים להגיד שהכל יהיה בסדר, למרות שאנחנו לא אין לנו שום ידיעה.
איך זה לזמור?
אין לנו שום הבטחה.
הבריטון יעלה לזה, לטונים גבוהים.
בדיוק.
אבל רק שנסגור את
הנקודה. יום שישי בצהריים, יום שישי ה-13.
בדיוק.
ואנחנו מנסים להרגיע. אבל אנחנו באמת מאחלים המון הצלחה לכולם.
נכון. ושיעבור מהר ובקלות, אני מאחל את זה לעצמי.
רק בריאות.
לכולם, ושוב תודה לך.
תודה לך, אתה ירון בלומנטל.
ואתה היית איתן רייך, וזה היה אבוקה שמוקה, הפודקאסט שיש לכם סדר במורכבות, בפרק מיוחד לטובת.
להתראות בשמחות.
אבל בדקתי את הסטטיסטיקה ושמה, גם זה יעבור. כמו הקינלי, כמו הטכנו, כמו הקרוקס. כמו הפיליה, כמו ליאור מילה, סמנטה פוקס. כמו הדיסקים, כמו הווקמן, תראה בקרוב. Yo, yo.